האם SRF זה אחד זה אחד הלינקים הכי מורכבים שראיתי. יש שם לוז מפורט והרבה דברים שלא הבנתי מהם.
כן, פשוט, כי יש לי בעיה במחשב, אני לא יכול להפעיל וואטסאפ במחשב, אז הוואטסאפ הוא בפלאפון, זאת הסיבה שעברתי. אז לשלוח הזמנה מהפלאפון, יש כפתור אחד, קופי, כל ההזמנה, ואז אתה שולח בוואטסאפ.
יש את זה גם במחשב.
נכון, נכון, אבל בפלאפון מאוד קשה למצוא דווקא את הלינק, את הקישור. לא, זאת הבעיה. אז נראה עוד כמה דקות.
שום עוד פעם. אוי, אפשר.
הרב, המצלמה שלך קבויה. צחי, גם המצלמה שלך קבויה.
כן, אני מלא פה כמה פסוקים כדי לעקוב בפסוקים. שנייה, לחפש את הפסוקים. אוקיי. טוב, אני מלא את הפסוקים, שנייה. אוקיי, שלום, שלום, יש שכוח עוד פעם. הראל לא הגיע, אז נשלח לו יש שכוח מרחוק. כן, הראל הגיע. אוקיי. אני רוצה להתחיל לפני שהראל מצטרף. מישהו יכול לשלוח טקסט להראל, לבדוק אם הוא רוצה להצטרף? אבל לא לחייב.
הוא אמור להגיע, נראה לי.
מה?
נראה לי שהוא אמור להגיע.
בוא נחכה לו, כי סך הכל הוא בא לבית. הנה, הראל מגיע, חיכינו לך, הראל. יש לך מאוד. אוקיי.
אשרי אדם, הראל בך.
אוקיי. טוב, החלק הבא בפסוק, ויוצאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. דיברנו על יד חזקה זו הדבר, זרוע נטויה זו החרב, חרב מטאפורי, חרב מציאותי. והחלק הבא זה מאורע גדול, כאן כתבתי לו, נכון? מאורע גדול, החלק השלישי בפסוק. וכאן בעל ההגדה מתרגם מאורע גדול, זו גילוי שכינה. זו גילוי שכינה. איך הוא יודע שזו גילוי שכינה? כי מה שנאמר, כאן מעניין, רוב הפסוקים המסיטטים, זה או מפרשת שמות ועירה, בואו קצת, או מטילים או מקומות אחרים, פה יש סיטוט של עובד חנן. או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסות, באותות ובמופתים, אז כאן יש מילים קשורים, קשורות לפסח, מלחמה, דיברנו על מלחמה, יד חזקה, זו הנטויה, אז כאן יש פסוק מאוד חופף, את הפסוק האחרון בכי תיסה, ובמוראים גדולים, כאן יש את הרצף בין זו הנטויה ומוראים גדולים, כאן לשון מדהים, ככל אשר עשה השם אלוקיכם במצרים, לעיניך. אז כנראה שהפסוק בבית חנן, שנורא חופף את הפסוק בכי תבוא, אבל מוסיף לעיניך, יש פה חוויית ראייה. כן, לבוא, יש ביה של הקדוש ברוך הוא, הוא נכנס. אז התרגום של מורה גדול בפרשת כי תבוא הוא גילוי שכינה, בגלל שמורה גדול בפרשת בית חנן סמוך ללבוא ולעיניך. אתה רואה את המעבר פה? אחרת איך אני הופך מורה גדול לגילוי שכינה ללא הפסוק הזה בבית חנן? וזה כמובן הדרך שבעל הגדה הופך את מורה גדול לגילוי שכינה. השאלה מה המסר של גילוי שכינה? ברור שהיה גילוי שכינה. כל פירוש אחר בצייר למד, יש תוספת. מה זה נזו הנטויה? חרב. יש משהו נוסף שהייתי יודע מהביטוי עצמו זו הנטויה. וכאן, בסדר, ברור שהקדש ברוך הוא, הוציא אותנו. מה זה גילוי שכינה? אלא שאם חושבים קצת, זה לא אחד מהפנים הכי חשובים, הכי דרמטיים של יציאת מצרים. בעצם ביציאת מצרים אנחנו עדים לגילוי שכינה המונית הראשון בהיסטוריה. הקדוש ברוך הוא התגלה לבשר ודם פעם ראשונה אצל אברהם אבינו. לפני פרשת וירא, הקדוש ברוך הוא בעצם התעמת עם אנשים, יצר מגע עם אנשים, דיבר, נשבע, הניש, בא אליהם בחלומות, אבל לא היה גילוי שכינה. למה? כי אנשים לא היו נימולים. אז אדם שאינו נימול לא נחשב תמים, והוא לא יכול לקבל פני השכינה. הראל אסור בשלוש מצוות, הוא חייב בכל המצוות של התורה, חוץ מ... אכילת קורבן פסח, שזה מובן, דיברנו כל השבוע על הברית, ספי דיבר על הברית של קורבן פסח. אסור בתחומה, שזה סוג של עבודה במקדש, והלכה שלישית שהראל אסור בה, אנשים לא יודעים מזה כל כך, אסור להראל להיכנס לקודש הקודשים, לבית המקדש, סליחה. לא יכול לקבל בני השכינה. אז, בהראל, אתה לא יכול לקבל את השכינה, אברהם נימול, עכשיו הוא תמים, הוא יכול להיות לפני השם, יתהלך לפני ויהיה תמים, בגלל שאתה תמים אתה יכול להתהלך לפני, להיות לפני השם. אבל זה גילוי שכינה אישי. אנחנו סומכים על גילוי שכינה קהילתי, המוני, מיליוני אנשים, וחושבים וטועים, אבל הטעות היא הגיונית, מובנת, שהגילוי שכינה הראשון היה בהר סיני, פנים בפנים. וזה לא נכון. הגילוי שכינה הראשון היה במצרים. המקום הכי פחות מתאים לגילוי שכינה, כי מלא מתים ופגרים, בעבודה זרה, וגם משה לא יכול אפילו להתפלל בתוך העיר, כציתי את העיר, פרס את כפי. למה? מה המסר? אז המסר מובא בשם רבי שמעון. אמר רבי שמעון, גדולה חיבתן של ישראל שנגלה הקדוש ברוך הוא במקום עבודת כוכבים, במקום תינופת, במקום תומה בשביל לגולם. בעצם הביטוי מורה גדול גילוי שכינה בא להביע את החיבה הגדולה שהייתה לקדוש ברוך הוא לנו בליל יציאת מצרים, שהוא מוכן ללכת אחרינו, אם היינו, הרי לפי שאמרת, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע, הקדוש ברוך הוא הקדים אותנו, והוא הגיע למקום תינופת, מקום תומה, כדי להיות איתנו. אני זוכר כשעשיתי דייטינג עם אשתי, אז באיזשהו בין הזמנים יצאתי לאנגליה, שיהיה להם רפואה שלמה, יצאתי לאנגליה לקורס לשלוש שבועות בקיימברידג' ללמוד ספרות. בין הזמנים ממש אחרי תשעה באב, אשתי הייתה בארץ, היא עשתה איזה... עבודת התנדבות בשכונת התקווה, בוא נגיד, קצת חמה באמצע הקיץ, וסוף שבוע האחרון של הנופש המדהים שלי בקיימברידג', קיצרתי את הנסיעה שלי באנגליה, וחזרתי להיות איתה בתנור אש של שכונת התקווה לשבת. אמרתי, הנה, ויתרתי על קיימברידג' להיות בשכונת התקווה איתך. רציתי להיות איתה. זה קדוש ברוך הוא גם כן, ויתר וירד לתוך מצרים. כחצות הלילה, אני יורד בתוך מצרים, הקדוש ברוך הוא נכנס, לבוא, הקדוש ברוך הוא בא, הוא נכנס, לעיניך הרי, ראינו אותו. במשל, למה הדבר דומה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, לכהן גדול, לכהן שנפל תרומתו לבית הקברות, תטמא את עצמי אי אפשר, להניח תרומתי אי אפשר, מוטב לי לטמא את עצמי פעם אחת, וחוזר מטהר ולא אבד את תרומתי, וכמובן, המדרש, אני לא אדבר על כולו, לוקח את זה לנקסט לבל, שהקדוש ברוך הוא בעצם מוכן להיות טמא, מה זה שהקדוש ברוך הוא נטמא, הוא נטמא, הוא לא רק חודף אחרי התרומה, הוא גם נטמא, מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא? שאלה אחרת. הגישה הזאת והאמירה הזאת שהקדוש ברוך הוא גילה את שכינתו לעם ישראל במצרים, מסביר כמה נקודות מעניינות של אותו לילה. קודם כל, מה שלא כתבתי פה במקורות, אין גילוי שכינה בלי מצוות. כן? כן, יש פה מדרש. מהו שדיים נכון הוא שרח צימח, אותם פסוקים ביחזקאל ט"ז? הגיע הקץ הגאולה, ואת עירום ועריה, ולא מעשים טובים. וכך נאמר וירא אלוקים. זאת אומרת, כדי לעמוד מול השכינה צריכים מצוות כממשק. וזאת הסיבה שהלילה מלאה מצוות, כי אחרת אי אפשר. כמו שבהר סיני אין גילוי שכינה בלי תורה, כמו שבבית המקדש אין גילוי שכינה בלי תורה, שיבנה בית המקדש מהר ומנו ותן חוקנו בתורתך, צריכים להפוך את בית המקדש למרכז תורני כדי לגלות, לקבל פני השכינה, כי מקור גילוי השכינה זה הר סיני, והר סיני זה תוכן של תורה. אז גם במצרים צריכים למצוות, ולא רק למצוות כמובן, אלא לקורבן, כי איך מקרבים את השכינה, ואיך עומדים לפני השכינה דרך הקרבת קורבן. אלא שיש בעיה, אפשר להקריב קורבן, אבל הזריקה מעכבת, כי היא מזבח, ואי אפשר לזרוק. אז שימת הדם, צביעת המשקוף ושתי המזוזות, מה שנתפס קצת כסימן לקדוש ברוך הוא שיעבור עלינו, לפי הגמרא היא לא ככה, ודווקא לפי רבי יוסף שהיה עיוור, אבל הוא דמיין משהו אחר. פסחים, צדיק וב, תנא רבי יוסף, שלושה מזבחות היו שם. על המשקוף ושתי המזוזות, ושו מיד אחרינו להבי. זאת אומרת, רבי יוסף עצמו מדגיש, שימת הדם על המשקוף ושתי המזוזות זה סוג של זריקת הדם, כי הפכו את הבית למזבח. בעצם הבית היהודי, היה המשפחה היהודית, הייתה המזבח הראשון, לפני שיכלו לבנות מזבח, ושמו את הדם כדי לקיים את הקורבן, לא כדי להודיע לקדוש ברוך הוא שיכול להדיל בין טיפה לטיפה איפה יהודים גרים. זה טופש, מה, הקדוש ברוך הוא צריך את הדם שלנו. אנחנו שמים את הדם, כתהליך ההקרבה, כתהליך הזריקה. ואז כמובן, כל המנגנון, מנגנון ההצלה, שונה. בטח שמעתם בשם רב מידן, בשם יואל בנון, זה, שניהם אמרו את זה, שהכוונה האמיתית של פסח זה לא דילוג. הכוונה האמיתית של פסח באה ממילת פיסח. פסח זה אדם חיגר שבאמת בקושי הולך. אז תסתכלו עליי קצת בזום. כן. אני בעצם הולך כמו פסח. טוב, אתם לא רואים את הרגליים שלי, אבל אני באמת מתקדם, אבל נראה שאני נשאר במקום, שאני מרחף. אני לא מתקדם, אני מרחף. ככה זה נתפס, כי הוא הולך כל כך איתי. נשאר במקום. הכוונה האמיתית של פסח זה לא דילוג, אלא הקדוש ברוך הוא ריחף על בתי אבותינו, כי הוא, זה גילוי שכינה, הוא גילת שכינתו על בתינו אחרי הקרבת הקורבן. ההוכחה שפסח זה לא דילוג, אלא רחף, ריחוף, זה הפסוק במלאכים א', אליהו בהר הכרמל. ויגש אליהו הכלם, ויום עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים. הכוונה היא שנביאי הבעל לא רצו לדלק, הם רצו לעמוד על שני צדדי הגדר, לרחף, לעמוד מפה עם נביאי השם, וגם לעמוד מפה עם נביאי הבעל. אז מתי אתם פה צריכים על שני הסעיפים, למה אתם נשארים, מחפים? באנגלית זה hover, להיות במקום. זאת הכוונה האמיתית, ואז כל המנגנון שעולה על הפסח משתנה. אנחנו מקריבים את הקורבן, מסיימים את הזריקה על הדלתות, ואז הקדוש ברוך הוא מרחף על הבתים, גילוי שכינה, מכיוון שהשכינה עוטפת את בתי היהודים, המשחית אינו נכנס. האפקט הוא דילוג. מי שקם בבוקר את הדבר ניסן, ורואה מוות, 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 אין מוות בבית הידי. מוות, 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 אין מוות. אז נתפס כאילו היה דילוג. כאילו מי שרואה, בסדר, המוות דילגה. אבל המנגנון, המכניקה, היא לא דילוג, אלא ריחוף, אז המשחית מדלג בעצם. הקדוש ברוך הוא מרחף, והמשחית מדלג, כי לא יכול לחדור לבית היהודי, מוגנת על ידי הקדוש ברוך הוא. וזאת הדרך הכי אלגנטית לפתור את הפסוק הבעייתי שחוזר על עצמו כמה פעמים. ועבר השם לנגוף את מצרים בירת הדם על המשקוף השתי המזוזות. הקדוש ברוך הוא צריך לראות את הדם, זו שאלה אחת, אבל יותר בעייתי זה התחביר. הוא יראה את הדם, ופסח השם על הפסח, ולא ייתן המשחית לבוא בתיכם לנגוף. קודם כל, מה האינטראקציה בין הקדוש ברוך הוא לבין המשחית? אם הקדוש ברוך הוא כבר פסח, מה זה לא ייתן? הוא פסח, הוא כבר הגיע לבית הבא, לבית המצוי הבא. מה, המשחית עוקב אחרי השם? הקדוש ברוך הוא מגיע, מתקדם לבית השני, ואז אומר, משחית, אל תיכנס לבית שכבר דילגתי עליו. התשובה היא, הוא פסח השם על הפסח, וכאן את המשחק המילים בין פסח לפסח, קדוש ברוך הוא ריחף עילת שכינתו על הפסח, עיטף את הבית היהודי, ממילא לא ייתן המשחית לבוא בתיכם לנגוף, המשחית אינו נכנס לבית, כי השכינה מגינה. וכמובן, כל זה לא סתם אמירות ודרשות, זה מדרש מפורסם וידוע. ובשמוע אותיין, מה אתה מלא מבריתי את אדם ופסחתי, בשכר מצווה שאתם עושים, הקובן, אני נגלה, זאת אומרת, תגידו לי שכינה, אני מדלג כמה מילים, נגלה, שנאמר, פסחתי עליכם. מה זה פסחתי עליכם? אני נגלה. והרי, פסחתי עליכם, אני נגלה. לפי רבי ישמעאל, המשמעות של, ופסחתי זה גילוי שכינה. כמובן יש משמעות משנית לפסח, מלשון מישהו שם בצ'אט, אני רואה חס מלשון חוסן, נכון לא, זה גם משמעות משנית. פסח חס, אני נגלה ואז אני חס, אבל בעצם החס זה הרחמים שגורם לגילוי שכינה, שגורם לדילוג המשחית. וזה כמובן נותן פן לגמרי אחר לליל הפסח, לא רק שחרור, כפי שהראל דיבר, ולא רק, אלא אולי החלק השני שהראל הדגיש, הרומנטיקה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, החתונה, האהבה, שיר השירים, שהקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותנו, שהוא מוכן לקבוע גילוי שכינה המוני ראשון בהיסטוריה, במקום הכי הכי פחות מתאים. כי הוא כל כך אוהב אותנו, ושימו לב שהמושג הזה של גילוי שכינה חוזר בים סוף, כי בים סוף, דיברנו על מורה גדול בכיתה ו', וגם מופיע מורה גדול בזאת הברכה, לכל המורה גדול. שם חזל מבינים מה זה מורה גדול בפרשת כיתה ו', קריאת ים סוף. גם בקריאת ים סוף יש גילוי שכינה, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, ויאמר את השם, אמינו השם רע שפכה לים, מפי העולים ויונקים יסד את העוז, מה שלא ייחס גלוי מתים ימיו. אז פעם ראשונה שיש גילוי שכינה במצרים, פעם שנייה על הים, וכמובן הכל מתנקז לשיא גילוי שכינה בהר סיני עוד כמה שבועות. אז צריכים להיות מאוד מאוד זהירים, דווקא בפסוק הרביעי, אני ניסיתי להסביר את כל הפסוקים, אם יש לנו זמן להיכנס לפסוקים שדילגנו, ושימו לב עד כמה אני יכול להבין מה קרה ביציאת מצרים בקריאת הקטע הזה, שבמיוחד הפסוק האחרון, יד חזקה וזרוע נטויה ומורה גדול, דבר על אותות ומופתים מרת השם מחר, אבל זאת הסיבה שלא כדאי לפסוח על הצייר למט, לא כדאי לדלג עליו, כדאי לרחף עליו, ולדבר ולתעניין, ובמיוחד השנה שיש קצת זמן. טוב, זה מרת השם, מחר ניפגש, מישהו רוצה לתת שיר או חבורה או פסוחים, כציפורים עפות כן יגן השם צבאות ישראל וגן ישראל פסח נכון יא נכון יפה
הרב?
כן.
הרב הזכיר בהתחלה שהראל אסור להיכנס למקדש. מה המקור לזה?
יחזקאל, הראל בשר. לא זוכר את הפסוק, אבל יחזקאל, הרמב"ם מביא את הפסוק.
הוא מביא את זה לעניין עבודה של הראל, לא לעניין ביאה למקדש.
הרמב"ם מביא את זה כביאה.
הרמב"ם אומר... הרמב"ם ביאת מקדש ו-ח' אומר, אני מצרף את זה בצ'אט.
אוקיי.
הראל הראל הוא כבן אחר, שנאמר כל בן אחר, הראל לב והראל בשר, לפיכך הראל שעבד חילל עבודתו ולוקה כזר שעבד, אבל אינו חייב מיתה. הוא מביא את זה רק לעניין, רק לעניין עבודה, לא לעניין ביאה ממש.
אני לא טועה, זה גם ביאה. איפה הרמב"ם זה מופיע?
ביאת מקדש ו-ח'.
ובחת. אז אני אבדוק אותו, אני מבין נכון גם החילול זה כמובן רק אם הוא עובד, אבל... טוב, אני אחפש את הרמב"ם. טוב, חבר'ה, יש כוח ויום נעים ונתראה מחר.
תודה רבה.
תודה רבה.
כאן קיבלנו סלפי מאיתי.
טופל.
הוא עסוק בטח. אוקיי.
תודה רבה. תודה לבך שוב.